שאפילו קבענו להשלים את התורה שלא הספקנו בלימוד. אז כי אני מרגיש שכל פעם כדאי להיכנס לנושא מתחילתו, ולא להתחיל כל פעם למלות זה. אז אנחנו בתורה זין היום. תורה זין היום היא משהו מאוד, מבחינה מסוימת היא ממש יצאה שהיא קשורה גם לפרשת השבוע שתהיה. אבל אנחנו כידוע לא לומדים כל כך את הצד הפרשני של רב נחמן, שזה הכישורים שלו לדברי, למהלכים, כי אפשר לעשות דברים נפלאים במהלכים שבתנך, בפרשת שבוע, דברים מחודשים, וכן הלאה, אבל זה לא העניין. זאת אומרת, העניין של רב נחמן, כמו שאמרנו, זה עבודת השם, זה, זה העמידה לפני המהויות. זאת אומרת, מה מתרחש בנפש האדם? מה מתרחש בתוכנו? גם כאנשים וגם כאומה. מה מתרחש בנו? וזה המהלכים. ולכן הוא הרבה יותר חשוב, זה לראות איך הוא מקשר בין דבר לדבר, ואז להבין את המהות של הקשר הזה. בסדר? אז אתם איתי כולם? נוכל להתחיל?
חיובי.
יפה, אז אנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל, ושימו לב, אנחנו ננסה לזהות עכשיו קודם כל, בכל קטע, אנחנו נקרא אותו, הקטע פעם זה לא ארוך כל כך, אז אפשר לקרוא את הכל, לזהה בכל פסקה את המילות מפתח שאותה אנחנו מחברים, כמו שאנחנו רואים תמיד, אנחנו לומדים ביחד. אתם תגידו כל מה שאתם מרגישים, כל מה שאתם חושבים על העניין. ובכן כך מתחיל. דע, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כמו שכתוב בשיר השירים, תבואי, תשורי מראש אמנה. זאת אומרת, איפה אני רואה, תבואי, כוונה היא חוזרים מהגלות לגאולה, איך זה מתבצע, תשורי, כשאת מסתכלת מראש אמנה, שיש בך אמונה. ואמונה הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, הידיו אמונה, ותרגומו, פרישן ביצלו, כך כתוב על משה רבנו, שהרים את ידיו, וידיו אמונה, הכוונה היא, הוא עסק בתפילה. וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע. כי התפילה למעלה מהטבע. כי הטבע מחייב, כן, והתפילה משנה טבע, וזה דבר נס. ולזה צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. זה קטע, זה הפסקה הראשונה. מה, איפה אתם רואים את ה... מילות המפתח. מה הן מילות המפתח פה בעניין? בבקשה.
אמונה.
אמונה. אמונה. אז דבר ראשון אתם אומרים אמונה. בסדר גמור, מה עוד?
גלות.
גלות. מעולה, נכון.
תפילה.
מצוין. מה עוד?
תפילה.
תפילה, תפילה, תפילה. יופי. טוב מאוד, בסדר גמור. באופן כללי אלו המילות המפתח, נכון? בעיקר. הוא מחבר בין הנושא של אמונה ובין הנושא של התפילה, ושניהם בתור תהליכים שמוציאים מהגלות, נכון? עדיין אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו פה רואים פה תמונה. הגלות היא כי יש חסון אמונה, ואיך יוצרים אמונה על ידי תפילה. למה? כי התפילה עושה ניסים. בסדר? נמשיך הלאה. ועיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אז אולי באמת נוסיף פה גם את המילה ניסים רגע, כדי שהיא תהיה לנו גם, אינו אלא בארץ ישראל. זאת אומרת, האמונה והתפילה והניסים אינם בארץ ישראל. כתוב שכן, שכון ארץ הוא ראה אמונה. שכון ארץ זה ארץ ישראל, הוא ראה אמונה, זה כאילו האמונה מנהיגה אותך. ושם עיקר עליות התפילות, כמו שכתוב, וזה שער השמיים, שכל התפילות עולות דרך שם, ובשביל זה, כשפגם אברהם, במה עדה, זאת אומרת, הרמב"ן אומר, שככה זה, שזה היה איזושהי טעות של אברהם, משהו שלא היה צריך לקרות, שאברהם פגם, הוא בא ושאל, במה עדה כי ירשנה, למה, איך אני יודע שאני באמת אקבל את ארץ ישראל ירושה, ובזה פגם בירושת הארץ, שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, אז היה גלות מצרים. בסדר? זאת אומרת, יש כאן תהליך שאומר שעיקר האמונה זאת התפילה זה בארץ ישראל, אברהם נחלש טיפה בנושא של ארץ ישראל, נגזרה גלות מצרים. כעונש, כן? וזה שיטת הרמב"ן, כן? שזה כל מצרים, זה בעצם בגלל הדבר הזה, היה כאן הענישה שיורדים לגלות. ודווקא יעקב ובניו ירדו מצרים, כי הם בחינת 12 נוסחאות התפילה. מה זה? זה כאן הכוונה היא שבכתוב הרי החדוש, על פי הגמרא שאומרת שצריך שיהיו חלונות, שאומרים שצריך שיהיו 12 חלונות, למה? יש 12 שערים בשמיים, שהתפילות עוברות דרכם, המקור של נוסחאות התפילה השונות, שיש איזה המון סגנונות תפילה שונים, אז הוא עושה את זה כמין מהלך כזה, ירדו יעקב ובניו ירדו, מבחינת 12 נוסחאות התפילה, והוריד אותם בגלות יעקב ובניו, ומצרים הוא היפוך הניסים, כמו שכתוב, מצרים נסים לקראתו, בפרשה שלנו כתוב, מצרים נסים לקראתו, מה הכוונה? הכוונה שום דבר זה לא פשט, כן? שום דבר הוא לא פשט בפסוקים, הוא עושה עם זה משחק רציני, אבל תראו מה הוא אומר, הוא אומר מצרים, אם נשים לקראתו, הכוונה היא שאין שם מקום תפילה, שאין שם מקום ניסים, אין שם מקום תפילה, כמו שכתוב, בצאתי מן העיר אפרוס את כפיי. במילים אחרות, מצרים נשים לקראתו, הכוונה היא מצרים בורחים מהניסים, הם לא מוכנים לקבל ניסים, הם לא מוכנים לקבל תפילה, ואז ממילא כל הגלויות מכונים בשם מצרים, על שם שהם מצירים לישראל, וכשפוגמים באמונה, בתפילה, בארץ ישראל, הוא יורד לגלות. אז שוב, אנחנו לא מבינים, אבל בואו נגיד מה, מילות המפתח כאן? מה מילת המפתח בעצם? הניסים כבר דיבר. מה עוד? מה מילת המפתח שאיתו משחק? הוא מדבר עכשיו?
אמונה?
אמונה זה בסדר, אבל אמונה כבר דיברנו זאת מילת מפתח, אז אנחנו לא צריכים לחזור על זה עוד פעם, מה יש לנו?
קלות.
קלות גם כתוב כבר. גם כתבנו למעלה, אתם רואים כל העניין, עיקר הגלות.
ארץ ישראל.
ארץ ישראל, ארץ ישראל, נכון. ארץ ישראל היא החידוש כאן. זאת אומרת, יש כאן חידוש כאן, רגע, שהמהלך הזה, שזה המהלך הזה, הנה פה, שהוא מסכם אותו כאן. שפוגמים באמונה, בתפילה, בארץ ישראל, הוא יורד לגלות. זאת אומרת, בעצם, מה יש לנו פה בינתיים, כשאנחנו מנתחים, יש לנו פה מהלך. המהלך, בלי שאנחנו מבינים רק את המהלך ואת הדברים המרכזיים, ומדלגים על הרעיונות הכישוריים מבחינת הפרשנות. גלות הוא בגלל חסרון אמונה. אמונה היא החלק הזה של תפילה. למה? כי כשיש תפילה, אז יש האמונה בניסים, שהניסים הם למעלה מהטבע, אפשר לשנות את הטבע, והתפילה בעצם משנה את הטבע, היא יכולה לי להשפיע כדי לשנות. ואיפה אפשר לראות את זה, שהאמונה, התפילה, הניסים, משנים את הטבע? בארץ ישראל. ואז אם אלה יוצא שאם יש משהו שפוגע בארץ ישראל, באותו רגע יש גלות. כי כשאם פוגמים בארץ ישראל בבחינת אמונה, בבחינת תפילה, אז יש גלות מצרים. זאת אומרת, צריך להיזהר, לפגום בירושת הארץ, שבבחינת אמונה, בבחינת תפילה. בסדר? עד כאן? מי הבין? עדיין לא מבינים, נכון? אנחנו רק אוספים נתונים בינתיים. וזה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה. עכשיו שוב, זה גם, אני אקב לי, זה כתוב, אבל לא נפרד את זה יותר מדי, כי זה שוב איזה מין רעיון כזה. שכתוב, אין בן דוד בא אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. היינו שיכלו הפקורסים שאין להם אמונה בניסים, בגלל זה הכופרים, שאין להם אמונה בניסים, ומכסים כל הניסים בדרך הטבע, עיקר הניסים בארץ ישראל. טוב, אני לא אכנס לזה בדיוק, כי למה קשור בדיוק פרוטה וכיס, דווקא לעניין של ארץ ישראל, לא יודע, לא נראה לי ממש עקרוני כאן למהלך, וכשתכלה, תתרבה אמונה בעולם, אין זה שלב נוסף, אז יבוא משיח. כי עיקר הגאולה תלוי בזה, כמו שכתוב, תבואי, תשור עם ראש המנה, בסדר? אז מה יש לנו? מהו המילה כאן?
משיח.
משיח, נכון, משיח. ואז אומר עכשיו עוד שלב אחד, אבל אי אפשר לבוא לאמונה, אלא על ידי אמת. כמו זה בא בזוהר הקדוש, והיה צדק אדום מותניו, והיינו אמונה, ואמרו שם אמונה יקרא את קד התחבר באמת. אז איזה מושג אנחנו מדברים פה עכשיו? מדברים פה על האמת. האמת הוא תנאי כדי לבוא לאמונה. ואז ממילא, אמונה התקרית, אמונה נקראת, כך אומר הזוהר, זה דבר חשוב, זה משפט חשוב, שאמונה התקרית, אמונה אמיתית נקראת, כאשר מחובר באמת. ואז הוא ממשיך הלאה, ואי אפשר לבוא לאמת, אלא על ידי התקרבות לצדיקים, שילך בדרך הצטם, על ידי שיקבל מהם הצטם, נחקק בו האמת. כאן הוא בפסוקים, כמו שכתוב, אין אמת חפצת, כשאתה חפץ אמת, בטוחות, בסתום, לא משנה, בחינת הגאולה, כמו שכתוב, ושרקה להם, ועל ידי מה? על ידי כולו זרע אמת, על ידי הצד הצדיקים תבוא לאמת, על ידי זה נקרא אמונה, כי יתחבר באמת, ועל ידי זה תבוא הגאולה. אנחנו אולי נעצור כאן, אבל רק נראה פה מה המושג הזה שכאן הוא, שהוא פה מוסיף, מוסיף לשרשרת, מה זה? תשים לב ששרשרת, נכון? ממש שרשרת, מהגלות אל האמונה, מהאמונה אל התפילה, מהתפילה אל ארץ ישראל, מארץ ישראל למשיח, ובמקביל לאמת. והאמת קשורה באמונה. ועכשיו מה הדבר האחרון? אי אפשר לבוא לאמת, איך? רק? על ידי מה?
על ידי הצדיק.
התקרבות לצדיקים, זה דבר נוסף. התקרבות לצדיקים. ואז על ידי זה מקבלים, כי הוא מקבל, כך כותב, טיפי השכל של הצדיק, על ידי עצה שמקבל ממנו. וזהו אמת חפצת, חוכמת הודיעני, שהזכה לקבל טיפי המוח, טיפי השכל, לעצה שהקבל מהם. ואז הזכה לאמת, כי הטיפי שכל נקרא כולו זרע אמת. זאת אומרת, אם אדם מקבל עצה טובה, אמיתית, מהצדיקים, זה מה שכאילו זרע אמת, זה זורע בתוכו, זורע בתוכו את האמת. ואחרי זה יש קטע אחרון שאני ממש לא בטוח שנספיק אותו, ומה כל זה קשור לציצית, אבל זה כבר ממש דבר נוסף. קדימה, קראנו את הדבר הזה ביחד, ראיתי שממש התרכזתם לראות את, את כל משפט ומשפט, יש לכם תחושה כללית פה מה הוא רוצה? מה הוא רוצה במבנה הזה? איזה, מה קורה פה? יש לנו פה גלות, אמונה, תפילה, ניסים, ארץ ישראל, משיח, אמת, צדיקים. נכון? יש כאן איזה חוט כזה. למה אנחנו רוצים להגיע? מה הוא מחפש? בעצם מה הוא מחפש?
להתחבר לאמונה.
מה?
שנתחבר לאמונה, כי הוא בסוף חוזר לאמונה, לא?
חוזר לאמונה, אבל אם אנחנו נסתכל על, על, על המשפט הפותח בעצם, מה המטרה שלו?
לצאת מהגלות לארץ ישראל.
יפה מאוד, לצאת מהגלות לארץ ישראל. בעצם יש כאן תהליך של הסברה, שרב נחמן רוצה לתת כאן הסברה, היא מעמיד את הגלות מול ארץ ישראל, הוא מדבר על החסרונות שיש, שיוצרים גלות, על ידי זה שאין אמונה, על ידי זה שאין תפילה, יש פגימה באמונה, יש פגימה בתפילה, יש פגימה באמונה בניסים, ועל ידי זה יש גלות. לעומת זאת, אם יש אמונה, ויש תפילה, ויש אמונה בניסים, אז יש משיח, ולכן האמונה הוא שלב מאוד חשוב בסוגיה הזאת. ולכן האמונה הזאת חייבת להתברר, כי אם האמונה מתבררת, אז ממילא אפשר לחזור לגאולה. איך האמונה מתבררת? אז הוא אומר שני דברים, אמת וצדיקים. נכון? שני הדברים האלה. באופן כללי, אז התמונה בלי שעוד הבנו, אבל נגיד, מדובר פה על גלות, שיש חיסרון של דברים מאוד מרכזיים שיוצרים גלות, ויש ארץ ישראל של גאולה, שבו יש את הדברים הללו, שקשור לאמת, לאמונה, לצדיקים, זהו. זה המתווה, מה שנקרא, טיסה מלמעלה על העניין, נכון? הערות עד כאן, צדיקים. יש הערות עד כאן? או שרוצה להוסיף משהו על הדברים שאמרנו עכשיו?
האם כשרבי נחמן אומר גלות וגאולה וארץ ישראל, הוא מתכוון ארץ ישראל ממש, או המובן הרוחני של ארץ ישראל?
נפלא, שאלה מצוינת, ממש. א', כדי לדעת את התשובה עליה, וב', התכוון אותנו להמשך הלימוד. רבי נחמן צריך לדעת את זה, בשונה מהרבה מורים חסידיים, הוא מדבר, כשהוא מדבר על ארץ ישראל, הוא מדבר על ארץ ישראל כפשוטו. והוא כותב את זה בכמה וכמה מקומות, דע לך שאני מדבר על ארץ ישראל, אני לא מתכוון, לא לבחינת הבחינה העליונה של, של, של עולם הספירות, של, שנקרא ארץ, שזה בחינת המלכות, שזה השליטה בגילוי על הארץ, אני מתכוון לארץ ישראל על כל סמטאותיה ורחובותיה ובתיה וגגותיה, ככה הוא כותב. אז בעצם זה נכון שברמת העיקרון, כשרב נחמן מדבר על ארץ ישראל, הוא מתכוון ממש. והראיה הכי, הכי חזקה לזה, זה שרב נחמן ראה לעצמו ייעוד מעשי להגיע לארץ ישראל. נחמן יש לו סיפור, והסיפור ממש מופלא ביותר, בחיי מוהר"ן על עלייתו לארץ ישראל. הוא עולה לארץ ישראל, בדרך יש לו שערה, שערות, ונמצאים להרוג אותו, והוא נקלע לאמצע המלחמה בין נפוליון לבין הרוסים, באמצע, ורצו לקחת אותו בשבי, והוא מגיע לארץ, ובקושי שם רודפים אחר, וקיצר, סיפור מורכב ביותר. הוא מגיע לארץ ישראל, והוא אומר, אני הייתי בארץ ישראל דלת אמות, הגעתי למעלה הגדולה ביותר של הכרה עם המהות של ארץ ישראל, ואחרי זה הוא חוזר לברסלב או לאומן, לא זוכר לאיפה, ושם הוא כאילו משדרג את התורות שלו לרמה הרבה יותר גבוהה, והוא אומר, זה תורת ארץ ישראל, מה שלמדתי. אז ללמוד את ארץ ישראל כפשוטו אצל רב נחמן, זה קודם כל צריך לדעת. אבל מה שברור זה רב נחמן לא מתכוון רק לזה. הוא לא נתן פה עכשיו תורה ציונית, ואמר, חבר'ה, אתם רוצים לדעת, לבוא למשיח, חודם שתהיה גאולה, תתפללו כמו שצריך. תאמינו שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את העולם, ומה שנראה לכם שכבר בלתי אפשרי, הולכים לארץ ישראל, הכל אפשרי, בוודאי, זאת אומרת, רב נחמן אומר, זה ככה, אומר, הפגימה באמונה, שהתפילה שלנו עוזרת, שאנחנו יכולים לראות ניסים, שאנחנו מאמינים במהלך האלוקי, שיהיה חד משמעי, בוודאי ככה, אבל רב נחמן גם מתכוון, וכאן אני רוצה להיכנס לעניין, רב נחמן מתכוון גם לעבודה הפנימית שלנו, ואומר כל אחד מהמושגים כאן, גלות, גאולה, ארץ ישראל, תפילה, אמונה, צדיקים ואמת, הכל זה דברים שמתרחשים בתוך ההוויה שלנו כעובדי השם, כי מחפשים את האמת, כי כאלו שעכשיו רוצים לבנות קומה רוחנית, בסדר? ולכן אני רוצה לשאול אתכם אם אתם הייתם צריכים להגדיר את המושג גלות, לא במובן הטריטוריאלי של הגלות, ואומר יצאנו לגלות, אלא במובן הפנימי של הגלות. מה זאת הגלות? מה זה ההוויה הזאת הנקראת, אני נמצא בגלות?
חושך.
המחובר
לנשמה
שלך.
אני לא מחובר לנשמה שלי. זאת אומרת, אני נמצא באיזה מצב?
של חוסר ידיעה, חוסר ודאות, בלבול אולי, חיפוש.
נכון. נכון? זאת אומרת, אני נמצא בעולם...
מצב לא טבעי?
מצב לא טבעי. מצב זר, מצב שאני לא מרגיש שאני נוחת בתוכו. זה מצב שאני מרגיש שיש פער בין, בין הרצון שלי, בין העומק של השאיפה שלי ושל החלום שלי, לבין ההתגשמות בפועל. בפועל אני תקוע במקום אחר לגמרי. בסדר? זה גלות. יש כאן מיצר רוחני אמיתי. זאת אומרת, איך אני יוצא מהקטע הזה? בקטע הזה שאני נמצא בגלות, אני מרגיש את כל הרגשות של מישהו לא נמצא בבית. אני לא יודע, אני גם התחלנו את הדיון הבוקר, עכשיו בשאלה, כל אחד נמצא פה בחדר בידוד, אם הוא מרגיש בבית או לא מרגיש בבית, זו שאלה מורכבת קצת, נכון? הרגישים בבית, מצד אחד אתם בבית, אבל מצד שני מתגעגעים לבית המדרש, לא? יש איזה בחינה כזאת, נכון? של קצת מרגשה של גלות. שנמצאים במקום אחר ממה שרגילים. אבל יותר עמוק, אני חושב, אתה מרגיש את עצמו באיזשהו מקום, המציאות שלו בשטח היא, לא, הוא לא בבית, הוא לא נמצא במקום, הוא לא נמצא בעוצמה שלו, הוא לא מכוון מטרה, משהו לא יוצא אל הפועל כמו שצריך. הוא מרגיש שהוא הוא נוחת במקום זר. זה הגלות. ולכן כשרב נחמן מדבר כאן על התיקון של הגלות, של ההגעה לגאולה, של ההגעה למקום שלי חזרה, למקום האידיאלי, למקום שבו אני יכול לצמוח, יכול להוציא את הכוחות שלי, הוא מדבר על זה. זאת אומרת, הפעולה הרוחנית שקורית פה בתוך, בתוך התורה הזאת, זה פעולה שהולכת לחבר אותנו עוד פעם, למקום שבו אנחנו מרגישים את ההוויה שלנו, עומדת על מקומה, מחוברת למקום שלה, אתה מרגיש שהדברים הם לא סתם ככה, יש כאן דבר גדול. עד כאן בסדר?
כן,
לכן, כשאנחנו עכשיו באים ורוצים לראות את זה בעיניים האלה, נראה לי שיש כאן את המהלך פנימי מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, אדם נמצא במצב שהוא צריך להתחיל להאמין לעצמו, להאמין איפה הוא נמצא באמת, איפה הוא יכול לגלות את הגאולה שבתוכו. אז מה הוא אומר? בוא נראה. דק עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. מה הפירוש? מה הפירוש? איך אתם מבינים את זה? במישור עכשיו שאנחנו מדברים, שזה המישור הפנימי.
התחילה קודם החיסרון באמונה, ואז הגלות.
עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כיוון שיש חסרון אמונה, אז יש גלות, נכון?
כן.
נכון מאוד, מעולה. אז מה זה האמונה הזאת? במה אני מאמין?
מין ביטחון אולי?
ביטחון. ביטחון שמה?
במקרה שלנו זה היה בהבטחה של לאברהם.
אנחנו מדברים עכשיו על העבודה הפנימית. ביטחון, האמונה באה לחבר אותי למה?
אמונה בהשם.
למציאות.
אמונה בהשם שמה? מה פה שאמונה בהשם שמה בעניין?
אמונה שיש תכלית ל... לחיים שלי, ושיש מטרה.
יפה, זאת אומרת, אני נמצא במצב של חוסר ודאות שהשם מדבר אליי. אני נמצא בחוסר ודאות שבעצם מה שקורה לי עכשיו הוא לא סתמי. הוא לא סתמי. יש כאן רצון אלוקי. נכון שאני נמצא עכשיו בקטע שלא ברור לי. לא ברור לי למה אני פה, למה עכשיו אני כאן סגור בדלת אמותיי, או למה פה לא הצלחתי בדבר הזה או בדבר אחר. אני לא יודע. אבל אמונה, פירושו של דבר, זה להסתכל על המציאות שלי כפי שהיא היום, כפי שהיא מתגלית לי עכשיו, ולהיות בעין כזאת, האומרת, הקדוש ברוך הוא איתי פה, הוא מדבר אליי, הוא רוצה אותי גם במקום הזה, הוא רוצה אותי גם בשלב הזה שאני נמצא בו, שהוא לא מבואר לי, איפה זה קשור למה שאני רוצה להגיע. למצוא את הנקודת האמונה. איך עושים את זה? וכאן עוברים לשלב הבא. השלב הבא זה... וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, תכף מדבר על זה, כי התפילה למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב, כן, והתפילה משנה הטבע, וזה דבר נס, לכן צריך אמונה שיאמין שיש מחדש וידו לחדש דבר כרצונו. יש פה משהו מדהים, אני חושב שאני צריך להסביר אותו, אתם מבינים מה עושה תפילה? מה עושה תפילה?
מחזקת את האמונה.
מה פשוט, תסביר, מה הכוונה מחזקת את האמונה? במה היא מחזקת את האמונה?
במציאות שאתה פחות פוגש את האמונה בחיים, בעניין שיש תכלית ויש מטרה טובה לחיים, אז...
בסדר, יפה.
על ידי פשוט להתפעל.
מצוין, זאת אומרת...
לנסות להתחבר למהלך הזה.
יפה, זאת אומרת, התפילה, בוא נראה בעצם מה פעולת התפילה. תסתכלו רגע באיזה תיאור כזה, אני רוצה לתאר אותו. אני רוצה דווקא רוצה לדבר על התפילה, אפילו על התפילה הרגילה, התפילה המנוסחת, לא התפילה האישית אפילו, התפילה המנוסחת. כשאני למשל נמצא עכשיו באיזשהו משבר, יש עכשיו קורונה. עכשיו הקורונה הזה, כשאני מתפלל עליה, באיזה ברכה בעיקר אני אשים את ליבי לעניין הזה? באיזה ברכה מברכות?
רפאנו.
מעולה, רפאנו. עכשיו שימו לב לתנועה הנפשית שנעשית פה. אם אדם חי בתוך הצרה, אז בעצם עכשיו הוא סובל את הצרה בתוך הצרה, זאת אומרת הוא נמצא במצוי, לא ברצוי, הוא נמצא עכשיו במצב הבעייתי. וזה האופק שלו. האופק שלו זה לראות את הדבר בעיניים האלה. עכשיו תראו לזה, מה קורה לאדם שהוא בעצם מתבונן על התהליכים של הבריאות ושל החולי, של המגפה ושל הריפוי, שמסתכל על זה בעיניים, שבעצם יש כאן תהליך גדול שריבונו של עולם מוביל אותו בעולם בכל מיני צורות, בצורה כזאת או אחרת. כן, שאנחנו באים ומתפללים, רפאנו השם ונרפא, הושענו ונבשע, כי תהילתנו עתה. בסדר? מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו לא מתבוננים על המחלה, כמשהו מקומי שמתחיל ונגמר בתחושות שלי, כלפי הכאב, כלפי הצער, כלפי הדברים שקורים בפועל, אלא אני בעצם... לוקח את האירוע, מחבר אותו למהלך אלוקי. ריבונו של עולם, אתה בעל הבית, אתה עשית פה את העניין הזה. אתה באת ושידרת לעולם איזה מין מערכת מורכבת שיש בה מחולים ויש בהם כזה. אתה מחובר לדבר הזה. עכשיו תראו לעצמנו, כשאתה מסתכל עכשיו על תמונה כזאת, שהיא תמונה רחבה הרבה יותר, אתה מסתכל על כל חולי עמך בית ישראל, אתה מסתכל על כל המציאות, אתה מסתכל על הכל שבעצם הכל הוא חלק מתוכנית אלוקית, חלק מתוך האמירה שאני נפגש עם הקדוש ברוך הוא. שימו לב שבאותו רגע, המפגש שלי, בחיים שלי, עם המציאות שיש כאן מהלך אלוקי גבוה, פתאום מעמיד אותי במקום. מה אני מתכוון להעמיד אותי במקום? עד עכשיו הייתי חולה, רחמנא ליצלן שכולם יהיו בריאים, הייתי חולה, הרגשתי מבודד, הייתי בדוד אף אחד, אני זרוק באיזושהי פינה, ואין איזושהי משמעות, ואני סתם סובל, וזה סתם מעציב את כל הסביבה שלי, וזהו. ברגע שיש לי את העוצמה הזאת, ששם אני באמת חי אחרת את האירוע, האירוע עובר עכשיו למדרגה הרבה יותר גבוהה, אני מסתכל על כל העולם כולו, ועל כל התהליך כולו, ועל כל ההופעה כולה, לדבר על כל העניין הזה שיש כאן קשר לתוכנית אלוקית שמסדרת את כל העולם, זה בעצם פעולה של התפילה, נכון? נכון? הפעולה של התפילה זה לקחת אירוע, פרנסה, רפואה, סליחה, ולקשר אותו לשיח האלוקי, למציאות שזה לא סתם ככה באוויר, אני לא מזרוק באיזושהי פינה, אני מחובר למשהו מאוד מאוד גדול. בתוך המשהו הגדול הזה אני צריך לעבוד, כדי להביא את זה לתיקון, ואז אני מתפלל על התיקון, ואני יודע לאיפה אני מוביל את התיקון הזה, מכיוון שאני מחובר לרצון השם, והקדוש ברוך הוא רוצה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותי, אני הולך איתו ביחד, בתוך המהלך הזה. בעצם השתנתה לי תפיסת העולם, השתנתה לי התודעה, אני לא בתודעה פרטית, חומרנית, מקומית, זרוקה, אלא אני בתוך תודעה של משהו ענק שמחובר, ואני חלק מתוך מהלך. אתם מבינים למה אני מתכוון? חברים, אתם הבנתם? זה קצת מורכב, אבל זה כל כך... כשאתה מסתכל בעצם, כל עולם התפילה, זה לחבר את המופע שאני נפגש איתו עכשיו, את המצוי, אל הרצוי הגדול. אחרי זה מה שהוא עושה, מה עושה אדם שהוא נכנס לתפילה? כי הוא באמת מתפעל באמת, ולא זה, הוא כאילו מרשה לעצמו לחוות את חוויית הגדול, את חוויית הנצח. זאת אומרת, עכשיו הוא נמצא בתפילה, והוא מדבר, והוא שואף לעולם מתוקן. ריבונו של עולם, מי רצון שכולם יהיו בריאים, שכולם יהיה להם פרנסה, ושכולם יהיו צדיקים, ושיהיה בית מקדש, ושיהיה גאולה, ושירושלים תיבנה, מה בעצם הדבר הזה? תשימו לדבר מדהים, מה אני עושה בתפילה? אני האדם הקטן, שקמתי עם כל הצרות שלי הבוקר, זה כואב לי פה, וזה הרגיז אותי, וזה אין לי מצב רוח, וזה לא עמדתי בזה. אומרת לך התפילה, אדוני, בוא רגע אחד, בוא נעלה רגע על ראש המגדל, נעמוד שם למעלה, נרשה לעצמנו, ברגע הזה שאנחנו עומדים שם על ראש המגדל, נרשה לעצמנו לחלום בגדול. אבל זה לא חלום של דמיון, זה חלום של אידיאל. בואו ניקח את החלום הגדול הזה, ונרשה לעצמנו להיכנס לתוך החלום, ולדבר על עולם מתוקן, ועל ציפייה אמיתית, לכך שהעסק יהיה, יגיע לשלמותו. מה עשיתי באותו רגע? מה עשיתי באותו רגע? שיניתי את ההוויה שלי, מהוויה פרטית, מנוכרת, מנותקת, להוויה גדולה, נאצלה, רחבה כזאת, ממש משהו שיכול לעורר אותי להתרגשות והתרשמות מאוד מאוד גדולה. באותו רגע נתתי את נקודת המבט שלי על המציאות, וזה מה שנקרא קורא פה נס. הנס הוא שפתאום אני מסתכל בעיניים אחרות. הייתי במקום א', עכשיו אני במקום גבוה הרבה יותר. כן, נועם.
האם הכל סובב בסוף סביב רגשות?
יפה, אתה מוביל אותנו להמשך התורה, כי בהמשך התורה, הרב נחמן התייחס לשאלה הזאת, והוא תכף ייתן עליה מענה, בסדר? כשהוא ידבר על נושא האמת והאמונה, אז הוא ידבר על האמונה כמשהו סובייקטיבי, שזה חווייתי, והאמת שזה משהו אובייקטיבי, שקיים במציאות בלי קשר לרגשות שלי. בסדר?
כן, אני שואל את זה פשוט כי, לא יודע, כי זה כזה מרגיש שהכל בסוף כדי ל... לרצות את הרגשות שלנו, שפשוט שנרגיש יותר מרוממים, וכאילו, מה זה האמונה? האמונה באמת, כאילו, זה קשה לתפוס אותה, ההתחברות למהלך זה, כאילו, טוב, זה חייב את הרגש לזה, כאילו, זה לא משהו... זה... קיצר.
ודאי שזה חייב לך. כשמדובר על תפילה, ודאי מדובר על הרגש. נכון? כשמדובר על תפילה, מדובר על הרגש, איזו היא עבודה שבלב, הווה אומר, זה תפילה, נכון? הסכנה שברגש, שהוא יתחיל ממה שנקרא, אתה מתחיל לרחף. אתה לא במקום הנכון, זה סתם איזה מין תחושה של ריגוש, שהוא יחלה ויעבור מן העולם, נכון? לכן, רבי נחמן יבוא עוד מעט בהמשך ויגיד, חבר'ה, תדעו לכם דבר מאוד פשוט, אנחנו מדברים פה על אמונה, אמונה זה נקודה של קישור שלי לאיזה חלום גדול, תשמע, זה סרט אמיתי, אבל אל תשחק משחקים, תלמד מה האמת, בסדר? והוא ידבר על זה בחלק השני, והמפגש הזה שבין האמונה, שזה סובייקטיבי, זה מה אני מרגיש, אלא אובייקטיבי, שזה מה שיש, אם אני עושה אותו באמת, זה מרומם אותי לנקודה האמיתית, שבה אני רואה את העולם, איפה הוא באמת, הוא הולך ונהיה מתוקן, או קורא לי, או שמשדר לי, איפה הרצוי צריך להגיע. אבל נגיע לזה תכף, בסדר? עד כאן הבנו, בוא נראה. עיקר הגלות אלו היה בשביל חסרון אמונה. זאת אומרת, ברגע שאדם מרגיש שהוא לא נמצא במקום שהוא מאמין, שיש לו הוויה שם, שמשהו קיים שם, הכל, אני לא בבית, אני לא מחובר. אז איך מגיעים למצב שאני מחובר למה שקורה על ידי התפילה? ברגע שמתרחשת התפילה, אז אני מרומם את המבט להיות חלק מתהליך הרבה יותר גדול, וזה יוצר אצלי שינוי. שינוי, והשינוי הזה אצל רב נחמן, זה נקרא שינוי הטבע. כי בהסתכלות טבעית חיצונית, זה הכל טכני, יש פה המון המון אירועים קטנים, ואם אתה מסתכל בנקודה של אמונה על החיים, על המתרחש, על הקורא, בעצם הדבר שינה לחלוטין. ועיקר אמונה, עכשיו אני עובר לחלק השני, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. יפה. מה זה ארץ ישראל? מה אתם אומרים? מה המקום פה של ארץ ישראל? כשמדברים על משהו שהוא בעבודה פרטי, בעבודה של האדם, לא בנושא של גאולה, מה הכוונה?
הכוונה היא מקום הראוי לעצמיות שלך, מקום הראוי לך, חלק מ... אפשר להגיד, נשמת ישראל, מחובר לשורשים שלך.
למה זה נמצא דווקא בארץ ישראל? למה המושגים האלה שאתה מזכיר עכשיו הם קשורים דווקא לארץ ישראל? פתאום הוא הביא משום מקום, אנחנו דיבר על הגלות, וארץ ישראל אתה אומר זה המקום שבו אני באמת נמצא בו. ארץ ישראל זה המקום ששייך לי, נכון? מול מקום שאני לא שייך, עומד מקום שאני שייך אליו. מה יש עוד בארץ ישראל?
הרב, אומרים שאווירה דה ישראל מחכימה, לא? יש איזשהו...
אווירה דה ארץ.
יש איזה מושג כזה.
נכון, אווירה דה ארץ ישראל מחכים. נכון, נו, אז מה זה אומר? מה מחכים
לארץ ישראל? שזה סגולה לארץ, לארץ ישראל, לגאולה אולי אישית, פרטית, כללית גם.
כן, אז כמובן שזה סגולה אישית להיות בארץ ישראל, כל המהלך ד' אמות בארץ ישראל, אבונותיו מחולים, יש מהלך גדולה מאוד בארץ ישראל, שהיא כל התפילות הוא לא דרכה, כמו שכתוב כאן, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, מה יש בארץ ישראל שאין במקומות אחרים? אנחנו מחפשים בעצם, נועם שאל קודם שאלה מאוד 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 חזקה, ואנחנו רוצה לאט לאט לחתור לדבר הזה. יש חשש מסוים שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו על אמונה ועל תפילה ועל רצוי גדול כזה, ועל יכולת להסתכל על הטבע, על המציאות בעיניים אחרות, כל זה זה עבודה רוחנית. בלבד, היא לא שייכת לממש.
שכריע בקרבה, הרב.
מה, שמה?
שכריע בקרבה, קרבה לאמונה, לקדוש ברוך הוא בארץ ישראל.
איך הקרבה? שים לב, איך הקרבה? הקרבה היא לא על ידי זה שאני עולה לשמיים, על ידי מה?
עבודה בבית המקדש.
עולה התפילות. התפילות אולי.
התפילות עולות למעלה, זה נכון.
למרות שהרב, אני חייב להודות שבהם בחול הרגשתי בהרבה יותר כיסופים, בוא נגיד ככה.
יפה, מי זה? מי מדבר? מי הצדיק שמדבר?
מתן.
מתן, אני לא רואה את תמונתך, עכשיו אני רואה אותך פה בזה, כן, מתן, אשריך, טוב לשמוע אותך. תשמע, זה נכון, אז זה בדיוק אולי יחדד לנו את העניין. מה אנחנו מחפשים בארץ ישראל? תעזבו רגע את הסיפור, מה מיוחד בארץ ישראל, מבחינת זה שהתורה בעצם מובילה אותנו לשיהיה לנו ארץ, שיהיה לנו מדינה, שיהיה לנו מקום שנחיה בו. למה התורה לא, לא בעצם האידיאל, זה שאנחנו נשב במגדל שן של איזה נזירים שנמצאים גבוה, מנותקים כלפי מעלה, שום דבר לא מפריע אליהם, לא צריך לחרוש ולזרוע, הכל הולך שם בגבוה, גבוה, גבוה, ושם אנחנו נדבקים בקדושה הנפלאה. למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את זה בצורה הזאת? למה הוא לוקח דווקא ארץ, ודווקא להביא אותנו לארץ, ודווקא כל העניין הוא לבוא לארץ, ושמה לעבוד ולפעול, ודווקא ארץ שלא קל כל כך מבחינה גשמית להגיע להישגים בה, להפך, תבואו לכאן דווקא, למה זה?
זה החיבור לעשייה. החיבור לאדמה, להוריש את הארץ, להילחם עליה, זה נחלה שלנו.
זאת אומרת, מעולה, זאת אומרת שהאיכות האמונית שלנו, כבני אדם, מלאכים זה מצוין, זה בסדר, נמצאים שם קדוש קדוש, ברוך כבוד השם ממקומו, אבל אנחנו כבני אדם, הממשות של החיים שלנו, נמצאת בחיבור שלנו עם החומר, עם המציאות, עם השטח. זה אנחנו כבני אדם. מה שהקדוש ברוך הוא רצה, זה שתהיה לו שכינה בתחתונים, מה הכוונה? שתהיה אפשרות לאדם נורמלי שמחובר לחומר, להיות בעולם שבו הממשות הרוחנית שלו משדרת את העניין. זאת אומרת, הוא לא מרחף. יש מצב שמלאכים מרחפים, בני אדם רגליים על הקרקע, ואנשי קודש תהיו לי. הוא אומר, שאיפה מתרחש העשייה הרוחנית אצל יהודי? האם הוא מתרחש בגובהי מרומים, או שהוא מתרחש בממשות שלו בחיים בפועל? בחיים בפועל.
בממשות?
ממשות של החיים בפועל. זה העניין, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה. איך אתה אמרת, מתן, היית בחוץ לארץ שמראית אפשר להגיע לעננים, אפשר, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אותך פה, עם כל מה שאתה עושה פה, עם כל הדברים שאתה עתיד לבנות כאן בארץ הזאת. יישוב ארץ ישראל, נטיעה, מדינה, צבא, כל זה חלק מתוך ההוויה שלך, ששם, אם אתה מדבר את השיח הרוחני, את השיח האלוקי, את המטרה של הנצח, אתה פתאום מרגיש ממשות הרבה יותר חזקה מאשר להיות רק נתון באיזה עולמות עליונים. זה בסיס לכל דבר, זה לא קשור רק לרב נחמן. רב נחמן פה לא שואב את זה לצורך עניינו, אבל כל תורתו, אנחנו לומדים על תורתו של הרב קוק, נכון? זה עיקר העניין, זה עיקר הדבר שהרב מחדש בתורת ארץ ישראל, שבאנו לכאן כדי להשאות שכינה בארץ. בסדר? לכן אומר הרב נחמן, אתה חייב לקצור מצב שבו העולם הפנימי שלי יהיה ריאלי. תקשיבו טוב. העולם הפנימי שלי לא יהיה מין עולם של מחשבות כאלה אידיאליות, שעניינם זה שאתה מגיע לאיזו הסתכלות כללית, כמו שאמרנו קודם, שהכל נורא עליון, והכל נורא במהלכים אלוקיים, זה נכון! אבל עכשיו בוא נראה איך אתה מסדר את החיים שלך בפועל על פי זה. איך אתה יוצר חיים בפועל שההחלטות שלך, שהשקפת עולם שלך, שהצורה שבו אני בונה את הבית שלי, הצורה שבו אני מתייחס לזולת, הוא ריאלי, הוא ממשי, הוא עובד לאור האידיאלים האלה. זאת אומרת, עיקר התפילה היא בארץ ישראל, כי מה התפילה עושה? הרי על מה אנחנו מדברים בתפילה? אנחנו מדברים בתפילה לקחת את האידיאלים הגבוהים האלה, של, 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 של תשובה, ושל שפע אלוקי, ושל ברכה גדולה, ושל גאולה, ושל משיח, אבל לבנות איתה מדינה. לבנות איתם את המציאות, לבנות איתם את החיים שלנו. אתם מבינים מה אני אומר? חברים יקרים מאוד, מבינים?
כן, הרב.
הנס, בארץ ישראל, הנס זה הצד הריאלי של החיים. זאת אומרת, אם אדם מחובר לזה שבארץ ישראל כל מה שקורה זה במהלך אלוקי, כאן בארץ, ההתייחדות שלו לחיים היא אחרת לחלוטין. ולכן אומר רב נחמן, אנחנו מדברים פה על הגלות הפנימית, מה זאת הגאולה הפנימית? הגאולה הפנימית היא שאני, הגאולה הפנימית היא שאני לא חושב וחווה ברגשות עליונים את האידיאלים הנפלאים של התפילה שאני אמרתי אותה בכוונה גדולה, אלא הראייה שלי של המציאות משתנה. פתאום אני רואה את המצוי בשטח, את הפוליטיקה ואת ה... רפואה ואת הכל בעיניים אלוקיות, בעיניים של מהלך אלוקי, ואם אני לא מבין אותו, אני מאמין, וזאת האמונה, שזה מולך בדרך הזאת. ואז זה משנה לגמרי את השקפת העולמי. התפילה הופכת להיות בעצם כזאת שמחברת את השמיים, שזה הראייה העליונה, לארץ, לממשות, לגילוי שלה בשטח. ואז ממילא אני יוצר את הגאולה, כי מצאתי את המקום שלי בעולם. מצאתי את המקום שלי. אני לא שם בשמיים, אני פה על הארץ. ואני מצליח לחיות הרב? חיים מעשיים מתוך התפיסה הזאת. כן.
זה שהקדושה מופיעה פה בעולם הרשמי, זה בעצם סוג של, של, של הנס?
זה סוג של הנס, כן. נכון. זה בא לרומם את החיים למדרגה שלא החומר הוא החוק. הוא לא החוק ההפעלה של העולם, אלא הצד האלוקי העליון הוא חוק ההפעלה של העולם. וזה נקרא נס, שבעצם מה זה נס? אתה חשבת שמים יכולים ליפור רק למטה. הנה מגיע הנס, בוקע לך את הים, והמים זזים ימינה ושמאלה. זאת אומרת, אין מוחלטות, העולם הזה כפי שהוא נמצא אצלנו כאן, הוא לא כמו שאנחנו רואים בעיניים שטחיות שלנו, אלא מחובר למהלכים גבוהים מאוד, שאם אני חי אותם, אני יכול לבנות חיים על פיהם. כן, אתם איתי, חברים?
כן, הרב, כן. הרב, זה מדובר במהלך פרטי, כאילו של כל אחד ואחד, לא?
כמו שאמרנו, באופן כללי מדובר מהלך פרטי וכללי, כי ברגע שמשתמש בארץ ישראל, אז הוא מדבר פה על דברים הרבה יותר רחבים מאשר רק אני באופן כללי והרגשות שלי, אלא מדובר פה באמת על מהלך יהודי, עם ישראל חי בארץ ישראל, מה הנקודה המיוחדת? הנקודה המיוחדת שהוא חי מתודעה, הוא חי פה בארץ, הוא מגדל את היבול שלו, אני לא יודע מה, הוא בונה את הזה, הוא מגדל את הילדים, לא יודע מה הוא עושה, כל זה בתודעה שהקדוש ברוך הוא מוליך את הכל. שאין כאן משהו שעובד על פי הטבע שמחייב, הכל מעט השם, כדי לעזור לנו, אז אין באמת נהרות, והכל צריך להתפלל לגשם, צריך שגשם ירד, אמונה זה סדר זרעים, אתה בונה מערכת חיים, שבעצם נעוצה ברצון האלוקי, וזה דבר גדול, זה בצד הכללי, בצד הפרטי זה אותו דבר, אז אני יכול לחיות חיים, שאני מרגיש כל הזמן שאני נסחף על ידי המאורעות, ואז אני בגלות, כי אני נסחף על ידי המאורעות, אבל אני יכול בתפילה להתבונן על כל המאורעות שלי, זאת אומרת מאורעות הכלכליים והבריאותיים והחברתיים והכלכליים, ככל, להסתכל על זה בעיניים של ברוך אתה השם רופא, ברוך אתה השם מברך השנים, ברוך אתה השם וכו' וכו'. והתפילה זה בעצם לחבר כאילו את הרגליים שלי, שעומדות על הרצפה, לא להתנתק, אבל להתחבר על זה לאיזה תקע עליון, שאומר זאת התודעה שלי, ואם הצלחתי לשנות את ההוויה הזאת שלי, ואני אדם אחר, עשיתי נס. כי עכשיו אני לא תלוי בעולם הסיבתי, אלא בעולם האלוקי. שני דברים שונים לחלוטין. אז הרגשתי בגלות, אני מפעיל את האמונה, אני מפעיל אותה על ידי תפילה. התפילה היא עבודה של התבוננות על העולם הממשי, בעיניים אלוקיות. הביטוי הכי מעשי של התבוננות על עיניים, בעיניים אלוקיות, על העולם המעשי, זה ארץ ישראל. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה, שמה הנס, איך אמר בן גוריון, תמיד מזכירים בשמו, שבארץ ישראל מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאלי. כך אמר בן גוריון, אני לא יודע לאיזה ניסים הוא התכוון, אבל הוא התכוון לאמירה מאוד מאוד חזקה, תסתכלו, זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן, לראות איך החוקים בארץ ישראל הם בכלל לא ב... צורה שרגילים לראות את זה בעולם כולו. ואז הוא אומר ככה, ואני קורא עוד פעם, וכשפוגמים באמונה, בתפילה, בארץ ישראל, הוא יורד לגלות. בסדר? זאת אומרת, יש כאן מהלך גדול, אנחנו מזיזים את עצמנו לכיוון של שינוי נקודת המבט הפנימית שלנו, שינוי נקודת המבט הפנימית שלנו, זה משנה לנו את הוויית החיים שלנו, אנחנו חיים בעולם אחר, ויצרנו פה נס, שבעצם אנחנו חזרנו מן הגלות שלנו אל הגאולה, שלנו, ועם ישראל זה יהיה מהגלות של עם ישראל, להיות הם בעצמם בארץ ישראל, וכל הבעיות שנוצרו במשך הדורות בגלות, שהפכו אותנו ליהודים חלקיים, או יותר מדי רוחניים, יותר מדי גשמיים, יותר מדי זה, זה בגלל שלא היינו עם רגליים על הקרקע, זה מה שהרב קוק קורא כל הזמן, לחזור על עצמנו, בסדר? עוד נקודה אחת חשובה להזכיר אותה, באמת הטריגר הזה שמה שאמר לנו נועם הוא מאוד מאוד חשוב, כי כן יש רב נחמן באמת מאוד רצה להדגיש את זה. הוא אומר, רגע חבר'ה, כל מה שאמרתי עכשיו, זה נמצא במישור הרגשי, אני ארגיש ככה, להרגיש שאני מחובר, להגיד, או שמדובר פה על משהו שהוא ריאלי. בלשון אחרת, האם כל מה שאמרתי עכשיו זה סובייקטיבי, שסובייקטיבי הכוונה היא שככה אני בתור בן אדם באופן סובייקטיבי צריך להרגיש, זאת אומרת, אני יכול, יש דברים שקורים בעולם, לא יודע את המשמעות שלהם, אבל עכשיו אני יכול להרגיש ככה, או שמדובר על משהו אובייקטיבי. אתם מבינים את שני המושגים הללו? אני אגיד רגע משהו עליהם. אבל למטה למטה, אומר רב נחמן, שיש לנו, אי אפשר לבוא לאמונה אלא על ידי אמת. אמירה מדהימה, זה אמירה מהפכנית לגמרי. אי אפשר להגיע לאמונה אלא על ידי אמת. השאלה היא מה זה אמונה ומה זה אמת? באופן כללי, אני רוצה לומר לכם קודם כל, נרשה לעצמנו רגע להשתמש במושגים קבליים, ואז יסדר לנו טיפה את העסק. אמונה, זה נקרא בלשון הקבלה ספירת המלכות. ואמת זאת ספירת התפארת. אני אגיד, תפארת, אברהם, יצחק, יעקב, חסד, גבורה, ותפארת באמצע, נכון? ותפארת זה מתן תורה, כך כתוב. התורה היא זאת, יעקב אבינו, הוא איש תם יושב אוהלים, הוא איש התורה, הוא נמצא באמצע. מה זה נקרא תפארת? תפארת הכוונה היא, יש נטייה לצד ימין, שזה שפע בלתי גבולי. יש נטייה לצד שמאל, שזה כינוס, מין שבע, אל תעשה, מין לא תעשה כזה. שאתה לא, אתה לא מתפשט, אלא איפה אתה מצטמצם. התפארת זה ההרמוניה. אתה יוצר כאן משהו שיש בו צדדים שונים, כיוונים שונים, צבעים שונים, ואתה צריך למצוא את ההרמוניה שלהם. התורה, וזה שהיא נמצאת באמצע, היא בונה לנו את כל הקו, כמו שהרמב״ם כותב, מדבר על דרך האמצע, על שביל הזהב, לוקח כוחות מנוגדים, ואתה מוצא את ההרמוניה שביניהם. ולכן יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, יש דברים שייכים לשכל, יש דברים שייכים ללב, יש דברים שייכים למעשה, ויש כאלה. בסך הכל נוצר גם תמונה הרמונית, שהתמונה הזאת היא תמונת אמת. היא אובייקטיבית, היא לא תלויה בשאלה איך אני מרגיש, היא לא תלויה בתחושה האישית שלי, אלא זה אמת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת. היא זאת שנמצאת באופן מוחלט. היא קיימת בעולם בצורה מוחלטת, ככה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, קיבלנו אותה, לא כי זה אנחנו, אנחנו לא נעשה ונשמע, לא קשור אליי, קודם כל נעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זאת האמת המוחלטת, זה נקרא תפארת, תפארת, חיבור הרמוני, כל הכוחות למסכת חיים, זאת תורה. אמונה זה מלכות, מלכות זה כלי קיבול, כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שהמלכות בספירה התחתונה, פירושו של הגשמת כל האידיאלים, בעולם המעשה. ובעצם מלכות זה הכלי שבו אנחנו חיים בעולם הזה, וקולטים את האידיאלים הגדולים לעולם שלנו. ואז, כאשר יש נקודת מוצא של אמת, היא אובייקטיבית, אובייקטיבית הכוונה היא שהיא לא תלויה בנו, היא האמת, כמו שהשם מזורחת, זה דבר אובייקטיבי, זה לא כי אני מרגיש טוב או לא טוב, זה נמצא למעלה, בתפארת, זאת האמת. ויש לנו את האמונה, זה הצד הפרטי שלי, אמונה כל כולה, נמצאת בתוך הלב, איך ראינו כאן קודם? אתם יודעים, זה תפילה, זה תחושה, זה רגש, זה החיבור שלי לדבר הזה. יש, האמת נמצאת למעלה, היא מחייבת אותי, היא עכשיו עוברת אל הפרט, ואומר, מצד אחד, אי אפשר, אין תורה אם היא רק נשארת בחוץ. נכון? שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. זאת אומרת, יש תורה אובייקטיבית, לא קשורה אליי, אני מתחייב מחויב, אליה כי היא אמת. מצד שני, יש לי את האני שלי, שזה האמונה, איך אני מאמין, האמונה זה לשון אמון, איפה יש לי אמון אישי בדבר הזה? והחיבור של האמת אל האמונה, יוצר בעצם את, הסיגל, את, ה, את, ה, את המבנה הנכון, של היחס בין האם הכל רגש, או שמה הכל שכל. אם הדבר הוא רק שכלי, אז הוא מנותק ממנו, הוא מנוכר ממני, הוא נמצא בחוץ, אני חייב כי אני חייב, לא כי אני רוצה. אני חייב, יש לך אמת, אני חייב. מצד שני, סובייקטיבי הכוונה, אני רק רוצה. אין לי שולה, אני לא יודע, לא יודע, מה אתה אומר לי כל מיני דברים. ככה הרגשתי היום בבוקר, אמך, אני מרגיש הפוך. גם לך הרבה קביעה עצומה. הוא אומר, יש אמת מוחלטת, אל תתכחש אליה. יש חשיבות שאני נבראתי כמו שאני נבראתי, אל תתכחש על זה. חבר אותם זה לזה, חבר אותם זה לזה. כשאתה מחבר אותם אחד לשני, יוצא פה בעצם העומק של האמונה, כי אתה מאמין אמונת אמת, ולא אמונות דמיון אישי פרטי שלך. משהו זה מורכב קצת, אבל זה כל כך אמיתי, אני רק יוסיף עוד משהו, כי זה מעניין לנו קצר, אני רוצה לשמוע אתכם גם, זה מה שרב נחמן מתכוון על הצדיקים. אתם כבר זוכרים היטב, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שהצדיק הוא איפה הוא נמצא, איזה ספירה הוא, מי זה הצדיק? אתם זוכרים? צדיק, יסוד עולם. יוסף הצדיק נמצא ב... אם יש לנו למעלה את התפארת, זה צריך גם לזכור את המבנה הזה, כי הוא מאוד מקל עלינו להבין. תפארת, מתחת לזה בקו הישר, מה יש?
פחות.
סוד, ומתחת?
מלכות.
עשייה? לא.
נכון? מלכות, יסוד ותפארת. שלושה דברים, נכון? חסד, גבורה, חכמה, בינה ודעת, חסד, גבורה ותפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות, כל אחד הוא עולם. בפני עצמם אנחנו מדברים על קו האמצע, שהוא הקו המשמעותי. שימו לב מה הכוונה, הצדיק הוא המחבר בין האובייקטיבי לסובייקטיבי. במילים אחרות, אני בתור אדם פרטי לא יודע מה אני צריך לעשות בחיים. אומרת לי המשנה במסכת אבות, עשה לך רב. מה תפקידו של הרב? הרב הוא לא אני, וזה מצוין, כי הוא יכול להעביר לי את האמת. כי אני בעצמי קצת משוחד שאני אסובב את האמת לפי האינטרסים שלי, נכון? מצד שני, עשה לך רב, ואומר, אני מתחובר אל הבן אדם הזה, אני מבין מה הוא רוצה ממני. הוא לא בעולם מנותק לגמרי, אין לו, הוא לא חי באיזה מספירה שאני לא מכיר אותה בכלל. עשה לך רב, תתחבר למי שאתה מרגיש שממנו אתה יכול לקבל. אבל מה אתה הולך לקבל? את האמת. ואומר, הצינור, לכן הדבר הזה נקרא, הצדיק נקרא צינור, שזה רצון, זה הוא מעביר לי את הרצון. מה הצדיק עושה? החכם, או כתוב פה על ידי הצדיקים, התקרבות לצדיקים. אגב, הוא פה לא מדבר על הצדיק העליון, שזה הוא בעצמו, רב נחמה. זה באופן כללי, מי שמתקרב לצדיקים. זאת אומרת, יש לו אפשרות. אגב, צדיקים זה לאו דווקא, אדם חי, לפעמים, אדם לומד ספר. הספר הזה, עכשיו אנחנו לומדים את רב נחמה, מה רב נחמן עושה לנו? הוא בעצם, הוא בעצם המשדר, הוא לוקח אמת גדולה, מעביר אותה אליי. אם אני עכשיו לומד איזשהו קטע מאיזשהו מערל, או קטע ברמחל, או קטע בזה, יש אמת ומורה, הרמחל מסביר לי אותה איך הוא בא אליי. בוודאי הרב החי, כאשר אני יושב עם רב, ואני לומד, ואני שואל שאלות, אז אני אומר, מפריע לי, לא הבנתי. זאת אומרת, בסובייקט שלי, אני לא, זה לא התלבש לי. ואז בא הרב ואומר, בוא נפתח את הצינור, אני אתן לך, אני אנסה, כי אני עכשיו, לא נמצא, זה לא אתה, אני עכשיו לוקח את האמת, ומנסה, אם הרב הוא באמת מחובר לתלמיד, והוא מבין אותו, והתלמיד מבין אותו, הוא מנסח לו את האמת בכלים של המקבל. ואז נוצר החיבור. ואז אם אלה אדם לא מתפתה להיות רק סובייקטיבי וללכת על פי הרגשות, ולא רק אובייקטיבי ולהיות מנוכר, כי הוא עושה כי כך כתוב, אבל לא אכפת לי מי אני, אלא יש כאן איזו עבודה של בנייה של סובייקטיבי ואובייקטיבי ביחד, של אמת ואמונה, כל זאת וקיים עלינו. אמת ואמונה שמתחברים ביחד, שזה מין מצב של העברת האידיאלים בצורה מדויקת ונכונה. בסדר? זה דבר חשוב מאוד להבין את זה. עכשיו, אם אני מחבר את כל זה לעניין של מה שרב נחמן אמר, אז רב נחמן אמר, כשאני בא ומתפלל תפילת 18 למשל, ואני שואל את עצמי, רגע, אבל לא אני חיברתי את התפילה הזאת. אני חיברתי אותה. זה משהו אובייקטיבי. ישבו חכמים וחיברו את התפילה. כן, אבל הם חיברו על סמך אידיאלים של אמת. ואז אני יושב ואומר מול התפילה. אני נכנס לתוך התפילה ואומר, תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותנו. אבל איפה אני שם? אני תקע בשופר, מעניין אותי ארוחת בוקר עכשיו, לא תקע בשופר. מה עושה אם אני? תקע שיהיה תגמול. אלא מה הרעיון? שאני מכניס את עצמי לעולם האמת הזה, מתוך אמונה שהנקודת מבט שתשנה את העולם, זה הרמה הזאת, שאני מסתכל למעלה על החיים, ולא למטה, ואז מתרחש תהליך מאוד גדול, תהליך שהאמונה הזאת, שהיא בעצם מורכבת מאמת, שזה נוסח התפילה, והרגע שלי, שזה אמירה שלי, שאני נמצא בהבנה, שאני הולך לבנות את המציאות, לא מדבר על דברים תיאורטיים, מדברים על המציאות, וזה אכפת לי שהעסק ייבנה מדויק, כי זה ארץ ישראל, ואותו רגע התפילה מביאה אותי למקום האמיתי שלי. שהמקום האמיתי שלי זה מי אני, מה האמת, מה הראייה העליונה, ואיך היא מיושמת בפועל. מה זה, כל הדברים, כל מה שרב נחמן אמר פה, נכון? הרמב"ם דיבר על האמונה העליונה, הוא דיבר על האמת האובייקטיבית והסובייקטיבית, על המהלך הזה, שבסופו של דבר, אדם היהודי שעובד ככה בכל צורה, גם בלימוד התורה שלו, גם בתפילה שלו, גם בכל ההסתכלות הפנימית האישית שלו, לאט לאט מה קורה? משתנה נקודת המבט, ההוויה שלי הופכת להיות אחרת, קרה פה נס, אני לא תקוע, אני לא נמצא בעולם קטן, אני בעולם ענק, וזה בעצם מה שרב נחמן אומר, זאת משמעות הגאולה האישית, שאני ממש מחובר עם כל המימדים, ממוקד אל האמת הזאת, שהיא האמונה, שהיא התפילה, שזה מה שקורה. ולכן אז מתבצע התהליך הזה, שהרמ"ח רצה להביא אותנו אליו. כמובן שברמה כללית אפשר את כל זה להגיד על עם ישראל. החיבור של תורה, עם החיבור של יישוב ארץ ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל שבונה כל זה ביחד, זה בדיוק אותו מהלך, ובסופו של דבר חזרה לארץ ישראל, זה חזרה לארץ ישראל הריאלית, מתוך ראייה אלוקית, על ידי זה שאני לוקח את האמת הגדולה, ומיישם אותה בכל דור ודור. אני מקווה שזה לא היה מסובך מדי, צדיקים. מה אתם אומרים?
האמת, הרב, באמת, הרב טאה אומר את זה בספר שלו החדש, הוא גם כותב שם, שאם האדם היה צריך להתפלל מהרגש שלו, ולנסח תפילה לקדוש ברוך הוא בעצמו, אז היה קורה אחד משני מקרים, או שהוא היה פשוט לא מבין איך להשתמש ברגש שלו, והוא היה הולך למקומות טיפה יותר, אפשר להגיד טיפה, בעיניו עזועים, כאילו, או שהוא היה או ממית את הערך של התפילה, ולא לא היה יכול בדיוק לתקום את הנקודה. אז בדיוק חזל תקנו לנו את התפילה, כדי בחוכמה רבה, לדעת בדיוק מה אנחנו צריכים להגיד, ובאיזה נקודות, ומה אנחנו צריכים ליישם בחיים.
יפה, זה נכון, נפלא, זה באמת דבר גדול מאוד מאוד, שאפשר לקחת מפה, הלימוד שלנו פה היום. זה באמת, אני חושב, בעיקר את הנקודה הזאת, באמת, של לקחת מהאמת הגדולה, להכיל אותה בתוך עולם הרצון והרגש שלי. נכון? זאת אומרת, לא לקפוץ לעולם שהוא, כמו שאתה אומר, שהוא משובש רגשית, כי אתה לא יודע למה לבקש בכלל. מצד שני, לא עולם שאתה מדבר מילים שאתה בכלל לא קשור אליהם, אלא החיבור המופלא הזה. וזה עשר רב נחמה נקרא שינוי מבט, שהופך את זה לנס, שדבר כזה קורה אצל בני אדם, שכאילו הנשמה יכולה להעביר אותנו ממחוז הסתכלות אחד למחוז הסתכלות שני, שזה כאילו ההוויה שלנו משתנית, וזה הנס, וזה בעצם החזרה שלנו למקומות שבאמת באמת אנחנו מחוברים אליהם, כי זה מה שאנחנו רוצים. יש פה מישהו שלא רוצה שכל עם ישראל יהיה בריא, שכל עם ישראל יהיה בגאולה, שכל עם ישראל יהיה לא טוב, שכל העולם יהיה טוב, נכון? אנחנו כולנו רוצים את זה, נכון? הרצון הזה הוא הרצון הפנימי, רק שאנחנו ביום יום כל כך מתסבכים, והתפילה אומרת, רגע, תעצור רגע, לפני שאתה מתחיל לשתות את הקפה של הבוקר, בוא תשאל את עצמך רגע בשמה אתה פה, ואז העסק יתחיל לזוז, נכון? ואז זה בעצם כל יום אדם חוזר מהגלות לארץ ישראל. טוב, חברים, עוד הערות?
רב, מה, איך אפשר להגיד, אני יודע שרב נחמן בכלל, בברסלב מדברים הרבה על התבודדות. אז מה העניין של ההתבודדות? איך אפשר להסביר את העניין של התפילה האישית בשפה שלי?
אני חושב ש... תהיה דבר מאוד מעניין. אני קודם כל, אמנם לומדים רב נחמן, אבל לא לומדים ברסלב כל כך, אז אני לא חייב להגיד שאני יודע בדיוק את כל המהלך הברסלבאי. אני יודע איזה זה, אבל למעשה שים לב שדבר מאוד מעניין. רב נחמן לוקח, למדנו את זה בתורה הקודמת, כי דבר מאוד מאוד חשוב להיות בקיא בהלכה ולקיים הלכה, נכון? אתם זוכרים, היה לנו משהו כזה באמירה, אז זה מאוד מאוד חשוב, מאוד בקיא בהלכה, ברצו, בשור וכו'. מצד שני, רב נחמן באמת נדבר על ההתבודדות, נכון? אני חושב שזה שני תרגילים, מה שנקרא. רב נחמן רוצה להגיע בסופו של דבר לדבר הזה, אבל שני תרגילים, מה הכוונה? ההתבודדות היא היכולת להיפגש עם עצמי, עם כל הבעיות שבזה. זאת אומרת, עם כל זה שלפעמים הבקשות שלי מוזרות ומשונות, אבל טוב שאני שואל את עצמי מה אני בעצם רוצה, ולכן הוא אומר, דבר עם הקדוש ברוך הוא מה שבא לך. אל תזה. מצד שני, אומר, מה, אבל אתה יכול בהחלט פה לעשות טעויות גדולות, אז ההלכה היא מאוד מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה ממך משהו, תעשה אותו. אל תפנה ימינה ושמאלה. אחד הדברים שהשאירו במרכאות את ברסלב בתוך המיינסטרים של עם ישראל, ולא הפך את זה לאיזה מין תנועה צדדית, זה באמת בגלל השמירה הזאת. שימו לב גם, יש לכם דוגמה למשל, האדמו"ר הזקן מחב"ד, אתם נעבור על חב"ד, כן? אני אראה לך לחב"ד, איזה שני ספרים מרכזיים הוא כתב? שני ספרים מרכזיים. ספר אחד, כולנו מכירים. שהוא ספר האדמו"ר הזקן, הראשון מחב"ד, מה הוא כתב? את ספר
האניה.
האניה, ודאי. והספר השני, שהוא כתב עוד לפני, וזה ספר מדהים בגדלותו, איזה? שולחן ערוך הרב. אתם מכירים את שולחן ערוך הרב? שולחן ערוך. שולחן ערוך שבו הוא לקח את כל ההלכות. כאילו כמו שיש קיצור שולחן ערוך, יש פניני הלכה, יש את...
אדמו"ר הזקן, יש גם את הזמנים, נכון הרב? הזמנים של חב"ד, כאילו, של אדמו"ר הזקן.
חלק בשולחן ערוך הרב, בשאלה של מתי זמן קריאת שמע, מתי זה עשר. זאת אומרת, הוא כתב ספר שלם, ארבעה חלקי שולחן ערוך, כתב בלשונו, סעיף אחרי סעיף, עם כל מיני דברים שהוא פסק להלכה, בשונה או בהסכמה, לא משנה. הוא כתב בו שני ספרים, שימו לדבר מאוד מעניין, יכול להיות סתם מקרי. אבל דרך אגב, דעו לכם שאת שולחן ערוך הרב הוא כתב לפני התניא. למה זה סתם? זה לא סתם. יש עבודה פנימית, שהיא העבודה של התניא, שזה עבודה לנפש, נכון? לבוא ולסדר את הנפש ולבנות אותה נכון ולהתייחס אליה. אבל יש את העבודה המעשית האובייקטיבית, זאת אומרת, מה יהודי צריך לעשות בתור יהודי? אל תבנה לי מגדלים באוויר, קודם כל תהיה בן אדם שמעביר את הרצון האלוקי בפועל, בלי יותר מדי קושיות. לכן שולחן ערוך מחובר, מסודר, ממש ככה, דבר דבור על אופניו. תניא, הכל כולו רגש והתעלות ו... והגעה לנפש האלוקית והבהמית וכל זה. זאת אומרת, כל מקום, כל שיטה שהייתה בעם ישראל, שידעה לתפוס את שני החלקים האלה ולהפוך אותם להשלמה הדדית, הצליח. וזה מה שהיה החשש הגדול של הגאון מווילנה, כשהוא לא שמע על החסידות. פחד מי יודע, החבר'ה האלה מתחילים לחיות בכאלה ספרות, שמי יודע מה הם יעשו, ולקח זמן עד ש... נוצר המפגש שאמר לא, חסידים הם יראי שמיים עושים עבודת השם עם הנופך שלהם והמתנגדים וכן הלאה ככה בכל פעם, אבל אם היו שיטות כמו למשל שיטה אחת, תיקח דוגמה אחת היסטורית גדולה, זה שיטה זה הנצרות, נכון? שבאה ואמרה בשלב הראשון, מה אכפת לי הלכה למעשה זה יותר ששמרה ששמרו את השבת, שמרה השבת על ישראל, זאת אומרת, עזבו את ההלכות המעשיות, לא צריך אותה, מזה הכל התפרק, יצאו החוצה, השבתאים, כולם יצאו בגלל הדבר הזה, אז לכן, השאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה, זאת אומרת, רב נחמן, ההתבודדות יש לה מקום, היא חייבת לבוא בהשלמה עם העבודה המעשית, המאוד מאוד ברורה בעניין הזה, כי זה הנקודה, מצד אחד יש לנו את השאיפות הגדולות, מצד שני אנחנו חייבים להכיל אותם במציאות, בצורה מאוד מדויקת, וזה לא משחק. ולכן יש את שני הזרמים האלה, הזרם הרוחני והזרם המעשי. טוב, חברים, יהיו ברוכים, אם תרצו תוכלו תמיד להמשיך לשוחח, ואם משהו לא ברור אתם תמיד תבואו לשאול, ואם אתם רוצים עוד הערות כשמה אנחנו לומדים ביחד, אז אנחנו בעזרת השם נלמד לאט לאט, צוותא איך אנחנו... הופכים את העניין, ונראה שבוע הבא, אם נעשה את זה, נתפגש במכון כבר ביום ראשון בערב, או שעדיין נלמד בזום, השם יעזור, נתפלל טוב, ושיהיה מה שצריך להיות. טוב, חברים.
תודה רבה, הרב.
להתראות, לילה.
חזקת מאוד, הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו, יישר כוח גדול.